שלום וברכה לכולם, שלום אברום.
שלום רב שלם.
נו, מה נשמע?
זמן אלול.
זמן אלול.
אתה זוכר רב שלם ורכסים בישיבה קטנה, שהייתה ביחד עם הישיבה גדולה בהרבה דברים.
נכון.
רב דוב יפה, כל המצב שם היה אלול אחד גדול בפני עצמו.
הפחד היה,
יכלו למשש את האלול ברכסים, בכנסת חזקיה.
כולם חוזרים לישיבה, ללמוד, כל הבחורים, אלול. אז נספר איך זה היה אצל רב חולון מווסרמן בישיבה. יש הרב בוריצ'ן, רב שלמה בוריצ'ן זצ"ל, הוא מספר שהוא היה בחור בישיבה. הוא מספר על יהודי שהיה גר שם במקום, לא תלמיד חכם, אבל מסור כולו לישיבה. קראו לו רב חייקל. רב חייקל, הוא היה קם כל יום בבוקר מוקדם, הוא היה מסתובב במאפיות, ומבקש מהמאפייה הזאת אם אפשר קצת לחמניות לבחורים, למה מאפייה הזאת, מה מאפייה הזאת, ואחרי זה הולך לחנות של הבשרים, ומבקש ממנו קצת בשר, וממנו קצת בשר, ממנו עופות, שיהיו לו לבחורים. היה חוזר הביתה, ומבשל את הכל, והבחורים היו באים, זה היה חדר אוכל של הישיבה. נכון, היו פעם, איך זה היה עובד, היה כאילו יום, איך זה היה עובד?
יומים.
יומים, נכון, היום אצלו, יום אצלו, היה יומים אצל בחייקל, כולם באים ואוכלים אצלו.
בקשר להיומים, החופץ חיים פעם הוא נסע עם הבן שלו ולאיזה מקום לישיבה.
כן.
נראה לי איזה אחוי דשלול. אז הוא גם הלך ואכל יומים, אמרו לו, זה לא מכובד, החופץ חיים. אז אמר, כתוב מפורש, מה יש החופץ חיים? אוהב יומים.
חזק. נחזור לסיפור שלנו. אז אותו רב חייקל, רב חולון מווסרמן, מאוד העריך את מה שהוא עשה. והוא שאל אותו, רב חייקל, מה אתה רוצה שאני... מתנה, אני אקנה לך משהו.
איך אני יכול להכיר לך טובה?
יפה. הוא אמר, הרושישים, אני לא רוצה כלום. אתה רוצה לתת לי שכר? פעם בשבוע שהרושישים ימסור את השיעור שלו בבית שלי. וזה מה שהיה. פעם בשבוע רב חולון מווסרמן היה מוסר את זה בבית של רב חייקל, ורב חייקל היה יושב כולו פעור פה ומקשיב, ואפילו שהוא לא מבין כלום. אמרנו, לא היה זה מתחכם, היה יהודי פשוט. אבל הוא היה מסתכל, מקשיב לרב חולון, כך היה כולו מרותק. אמרו עוד סיפור על רב חייקל, שהיה סוג של מויפס, כן? הרי כמו בית המקדש, כתוב הרי שכל הבשר בשר שהיה שם, אבל מעולם לא הופיע לשם הרי זבובים ולא כלום. היה בבית שלו, היו מלא מלא זבובים מבחוץ, שום זבוב לא היה נכנס פנימה, זה היה נראה כאילו מנסים להיכנס, באים להיכנס, ואז משהו עוצר אותם שהם לא ייכנסו. ואנשים היו באים לראות את הפלא, אז הרב רוצ'ן מספר שהייתי בא לראות את זה, לראות איך הסבובים כאילו רוצים להיכנס ולא נכנסים.
עומדים בפתח הבית.
בפתח הבית. הוא מספר על זה לאפיקורס אחד, מיסטר דרייפן, שהיה ידוע שם, אפיקורס.
באותו מקום.
באותו מקום. לא המתפלל, לא בשבת, לא ביום כיפור, לא כלום. והוא גם הוא שמע על הנס, אמר, אני רוצה לראות. הוא בא והוא רואה שהסבובים ככה לא נכנסים. הוא מרוב שנאה שלו, הוא כאילו ניסה לדחוף אותם פנימה, ניסה לקחת, וזה לא הלך לו, הם כל הזמן כאילו יצאו החוצה. והוא כל כך התפעל שהוא חזר בתשובה. חזר בתשובה גמורה, בזכות זה הוא אומר, תקשיב, יהודי פה לא תלמיד חכם, תראה מה זה שהוא עושה דברים לשם שמיים, תראה מה זה עושה,
כוח התורה,
וגם חזר בתשובה. קיצור, זה מי שמוסר את עצמו לבחורים, שיושבים ולומדים, שמקדשים את עצמם, מה הוא זוכה?
אז על אחת כמה וכמה לומדים בפני עצמם.
ודאי, ודאי, ודאי.
יש בישיבת מיר, איזה אברך, עוד אחד מאלפי אברכים שיושבים והוגים בתורה, אולי אתם מכירים אותו רב שלם, מכנים אותו ספר תוירה, כולו שוב ושוקע בלימוד, בריסכי דאורייסה. יש מאחוריו סיפור מאוד מעניין. הוא בא למשפחה שהיא תמיד חכום, משפחה חשובה, משפחה טובה, וכשהיה בחור, הוא הרגיש, הוא חשב שהוא לא כך בנוי ללימוד, ניסה, הוא ראה שלא מצליח. הוא החליט שהוא נהיה נהג הסעות. הנהג הסעות מוצלח, ירא שמיים. עשה עבודתו נאמנה, אבל היה נהג הסעות. כשהוא הגיע לגיל של השידוכים, אז הוא שומע יום אחד שההורים שלו, אבא ואמא מדברים, שיש איזו משפחה של תמיד החכום, היא משפחה טובה, מיוחדת במידות, שהוא דווקא מאוד מצא חן בעיניהם. המידות שלו, כל ההליכות שלו, הצורה, אבל הם לא רוצים חתן המאורץ.
יפה, לא רוצים נהג הסעות.
אז טוב, זה כמובן מאוד כאב לו. אז למחרת הוא שאל את אמא שלו, ואם אני עכשיו יישב וילמד, ואני אכנס לתורה, אכנס ללימוד, אם ירצו, אמרת לו, אני לא יודעת, אבל מאוד, מאוד ייתכן שכן, אי אפשר להבטיח. הוא החליט שהוא עושה מייסר רבי עקיבא. הוא החזיר לחברת הסעות את הטנדר שלהם. והגיע והלך לישיבה והתחיל ללמוד, וכנראה שזה גם היה מלווה בהרבה תפילות מהלב, עם דמעות שהוא הוריד, ונפתחו לו מעיינות החוכמה.
וואו.
הוא עשה חיל בלימודים תוך כמה חודשים, הוא היה מבחירה לומדים, בריסחה, בעיון, ואז שוב פעם חזרה אותו הצעה, והמשפחה קיבלה את ההצעה, הם הלכו לשאול, האבא הלך לשאול את פי הניירו, והיא אמרה לו, אבא, בוא נשאיר בצד את מה שהיה, מה עכשיו? המידות הטובות נשארו אותו מידות, הוא גדול בתורה, וככה ברוך השם זכו להקים בית נאמן בישראל, ועד היום, כאמור, עד היום הוא יושב ולומד. זה מראה לנו, היום בימים האלה, הרבה התחילו שנה חדשה, התחילו מקום חדש, כל אחד בכל מקום שהוא נמצא, הוא יכול להשיג, יכול להשיג הרבה מאוד.
ולעולם לא מאוחר.
אף פעם לא מאוחר, אף פעם לא מאוחר.
הרב משה פרדו, ראש מוסדות של אור החיים בבני ברק, נסע פעם לחוץ לארץ, סן פרנסיסקו, קליפורניה. הוא נסע לאסוף כסף למוסדות. הוא הגיע למקום, פתאום הוא הרגיש חולשה נוראה, ונפל על הרצפה, לא הרגיש טוב. כזה הוא אומר, בלב שלו, אוי, עכשיו אני לא מרגיש טוב, מה יהיה לי?
כל התוכנית.
כל התוכנית שלי הולכת להשתבש, ככה הוא חושב לעצמו. טוב, קוראים גם לרופא מיד, כן, הוא על הרצפה, לא מרגיש טוב. הרופא, ראו עליו שיהודי, אבל חוץ עם משהו, הוא ידע שיהודי, שום קשר ליהדות לא היה לו.
בזה הסתכם
היהדות. בזה הסתכם, כן, שהוא ידע שיהודי. והרופא בודק אותו, מסתכל עליו, פתאום הוא רואה שיש לו ציצית, הוא רואה לו את החולצה, אתה אומר לו, ציצית? מה זה של היהודים? עדיין לובשים כאלה דברים? אז הוא אומר לו, אני מנהל סמינר של 1,000 בנות, שיום אחד התחתנו בעזרת השם עם בני תורה, ושכולם יהיה להם ציצית, ולכולם יהיה להם תפילין, ויש מאות אלפי יהודים מכל העולם שעדיין לובשים ציצית ותפילין, הוא התפעל, וכולו התרגש, ואז הפרדו רואה שיש לו הזדמנות פה לקירוב רחוקים, הוא אמר לו, אולי אתה רוצה להניח תפילין?
כן.
הוא אמר לו, מה, בוא, בטח, היה מאושר, להניח תפילין, קריאת שמע, בהתרגשות, דמעות, הפרדו היה מאושר כולו. הוא אומר, באתי לפה, קיבלתי חולשה, הייתי בטוח שעכשיו הכל הלך לי, כאילו, הנה, תראה מה זכיתי, זכיתי לקרב יהודי.
יצא משהו גדול.
יצא משהו גדול, היה מאושר כולו. הנה, קרבתי יהודי, נניח תפילין, מתקרב ליהדות, כולו היה מאושר. אנחנו חושבים שבזה יסתיים הסיפור, בברום, הסיפור ממשיך.
רק מתחיל.
הפרדו חוזר לארץ. מקבל טלפון יום אחד. שלום, בן אדם, הוא לא מכיר, הוא אומר, אני רוצה לבוא לבקר במוסד שלך. טוב, מזמין אותו למוסד, מגיע למוסד, מי הוא רואה? אותו רופא! כבר כאילו עם כיפה על הראש, קרוב ליד, כאילו שומר תורה ומצוות, מספר לו,
חזק.
תקשיב, אתה אמרת לי שיש מוסד של 1,000 בנות, אני רוצה לראות את זה.
לא האמין לו.
אומר לו, בוא, לוקח אותו לבניין הזה, ולבניין הזה, ולבניין הזה. והרופא רואה שלא רק שהרב פרדו הגזים, אלא הגזים זה פחות ממה שהוא אמר. כאילו הוא אמר פחות, זה למעשה זה הרבה הרבה יותר. והוא התפעל. מסיים את הביקור, הוא אומר לו, תקשיב, אני יש לי הרבה כסף. אין לי ילדים, אין לי כלום. אני רוצה עכשיו שתביא עורך דין, אני רוצה אחרי 120 שלי שאני מת, שכל הכסף שלי ילך לאור החיים. והביא עורך דין במקום, חתם לו, ו... מיליונים, מיליונים של דולרים עברו למוסדות של אור החיים. אמר הרב פרדו, אני נסעתי לחוץ לארץ, חשבתי מה, קיבלתי חולשה, אמרתי, אוי, אני לא אפגוש את הנדיבים עכשיו. תראה מה הקדוש ברוך הוא דאג לי. גם קירוב לבבות, גם עזר לי בתרומות של מיליונים למוסד. נפלאים דרכי השגחה.
טוב אם תהיה למשם אלקיך. כן. זה מתקשר לפרשה רב שולם, טוב אם תהיה עם השם אלוקיך. ההליכה בפשטות ובתמימות עם כל ההנהגות של הקדוש ברוך הוא, מה שעובר על האדם. רב חיים זוננפלד, היה לו מנהג, שהיה רוקד עם הילדים בשמחה סטוירה. המעגל של רב חיים עם הילדים. הדבר מפורסם. הילדים הרגישו אותו ככה בנוח. אז אחד הילדים בא אליו אחרי התפילה, והוא שאל אותו שאלה על מה שאומרים לפני פתאום הקטוירס. אין כאלוקינו, אין כדינינו, מי כאלוקינו. הוא שואל, את הסדר צריך להיות הפוך. קודם זה מי כאלוקינו. אחרי שאומרים מי זה,
אין.
אז אומרים אין כאלוקינו. קח אותו יוסף חיים, הושיב אותו לידו, אמר לו, שאלה גדולה שאלת בני. אמר לו, משל למה הדבר דומה? נכנסים לתוך מערה ארוכה, מערה ארוכה שאפשר לאבד בה, כמו בתאילנד שם. אז מה עושים כדי שידעו איך לצאת? אז עושים סימנים, עושים סימנים על הסלעים שידעו איך לצאת. אחרי שנכנסו, אז ככה יכל, אפשר לצאת בקלות. ומי שלא עושה סימנים, אז הוא נתקע כשם כמו שהם נתקעו. אמר לו יוסף חיים זוננפלד, דבר ראשון אנחנו אומרים, אין כאלוקינו.
מודיעים.
אנחנו יוצרים את הסימן, אין כאלוקינו. אחרי שאנחנו יודעים אין כאלוקינו, אנחנו ממשיכים מי כאלוקינו, מי כאדוני.
קודם כל את היסוד.
קודם כל את היסוד.
תומים, זה מה שאמרתי.
תומים תהיה עם השם אלוקיך, והוא המשיך, אותו ילד.
כן, באמת.
קראו לו אברום ברגמן אחרי זה. כבר אז קראו לו אברום, צמח וגדל. יוסף חיים אמר לו, אני רואה שאתה הולך לעזוב את ירושלים, לנסוע לאירופה. וזה מה שקרה באמת, הוא עזב את ירושלים לאירופה. ואז התחילה מלחמת העולם השנייה, התחילו שנות הזעם, המלחמות. הוא מספר שעברו עליו שם, כמו על כל היהודים, עברו עליו ניסיונות קשים, ניסיונות מרים, צרות ואסונות. ומה החזיק אותו? כשהיה נזכר בדמותו של רבי יוסף חיים, שיושב לידו ומסביר לו, אין כאלוקינו, אין כדנינו. באמת הרביה בית שהיה מגולי ספרד, אז הוא כתב שהרי כשנתנו להם את האפשרות ליהודים או להתנצר, או לעזוב את הכל בערום בחוסר הכל. הוא אומר, מה שבסוף הפלא היה או שלא פלא, כל האנשים הפשוטים, האנשים הפשוטים, התמימים, הם אלה שהסכימו לעזוב את הכל ולהישאר. ולעזוב את הכל וללכת. אבל אלה שהיו יותר חכמים, היותר נאורים מה שהם חשבו, הם אלה שהיה קשה להם והם קיבלו עליהם למרית עין, למרית עין את דת הנצרות. בעניין של האטומים, בהקשר לזה, אטומים תהיה עם השם אלוקיך. בשנת תף רי שנון א', סיפור שסיפר מיכל פיינשטיין, מופיע בבורכי נפשי, שהאח של תף רי שנון א' במוסקבה, האח של הצאר נסע בקרקרה שלו, פתאום עוקפת אותו קרקרה יותר אדורה, יותר מפוארת, ומדלקת עליו. הוא מאוד כעס.
די, מה צריך להיות?
הוא מיד מורה לעגלון שלו לעקוף אותם, עוצר אותם, ומתברר לו שמי שהיה בקרקרה זה אישה חשובה, יהודיה, אשתו של בנקאי מפורסם. הוא היה צורר ישראל מושבע, בשבילו הוא לא היה צריך יותר מזה. מיד נסע ללשכה שלו וחתם על גירוש 30 אלף יהודי מוסקבה.
וואו.
אבל היה, היה להם אפשרות אחת.
נצר.
להמיר את דתם. וואו. אף אחד מיהודי מוסקבה רב שלם, אלפי אלפי יהודים ממוסקבה, אף אחד לא קיבל את ההצעה של להתנצר, ועזבו שם, היה שם גם יהודים עשירים, ועזבו שם רכוש, והרבה ממון ונכסים. כמובן שהם לא כולם היו שומרי תורה ומצוות, אבל אף אחד לא הסכים להמיר את דתו.
וואו.
כשהגיע הסיפור הזה, החופץ חיים, אז הוא אמר, יהודי מוסקבה הכריחו, שגם מישהו מומר לשבת, לא מומר לכל התורה כולה, כי עובדה שהם לא הסכימו להמיר את דתם.
וואו, מדהים.
זה היה שוב, התורים תהיה עם השם אלוקח, מי שהולך בתמימות או בפשטות.
אומרים נברך בשואה, שהרי היטלר לא ויתר, איך שמו, לא ויתר גם על היהודים הכי נאורים שהיו, שכבר היו כאילו חילונים לגמרי, לא היו קשורים ליהדות, את כולם הוא תפס ושלח אותם למשרפות, וכולם רגע קודם צעקו שמה ישראל, לא יודע אחד שלא צעק שמה ישראל.
אשתו של הרב וולבה אומרת שהם היו שם באלה ליד המשרפות, ואף אחד, כל יהודי שנכנס שמעו אותו צעק שמה ישראל. באמת התעמולה הנאצית, הם היו כל הזמן מראים הסרטות, היו עושים סרטונים, אז הם הראו תמונות של פרופסורים, אומנים, יהודים, ש... בינם ובין היהדות לא היה שום קשר, אבל הם אמרו, אל תיטעו בהם, הם כמו אותם היהודים, עם זקן ופאות וכל... הוא אומר, יהודי זה אותו יהודי. ובאמת החידושי הערים אומר, הוא מזמין למשל על איזה קוזק אחד, שאלה לי גדולה, נסע לקנות לעצמו איזה סוס מאוד יקר, שם עליו תכשיטים, יום אחד היה צריך לנסוע, אז הוא הביא איזה מישהו, חייל, שישמור עליו על משך הלילה. הוא הלך לישון בינתיים. אחרי שעתיים הוא מתעורר בבעלה, או אמא עם הסוס, הוא מגיע ורואה את החייל שקוע במחשבות, הוא שואל אותו, על מה אתה חושב?
יפה.
אז אמר לו, יש פה מסמר בעץ. אז החלק של העץ שזז משביל החור, לאיפה הוא נעלם? הקוזק התפעל ממנו, אמר לו, וואה, כזה בעל מחשבה, תמשיך, תמשיך, העיקר תשמור על הסוס. אחרי שעתיים הוא עוד פעם מתעורר, רץ לראות מה עם הסוס, והוא הוא רואה אותו שוב מתעמק את החייל, הוא שואל אותו במה עכשיו, הוא אומר, מקודם אכלתי כאחים, שאמא שלי הכינה לי בייגלח גדולים כאלה, לאיפה נעלם החור? הוא אומר לו, אתה הולך להיות פרופסור באוניברסיטת מוסקבה, פטרבורג. פעם שלישית הוא קם, הוא שואל אותו על מה עכשיו, הוא אומר, עכשיו אני חושב על משהו ממש מיוחד. הוא שואל אותו, מה אומר? איך זה יכול להיות שאני כבר כמה שעות נמצא פה, וחושב על כל מיני דברים, ומצליחים לגנוב לי את הסוס מתחת לידיים, איפה הסוס נעלם? אמר חידושי הערים, מי שמתפלסף יותר מדי, מי שחושב ושואל שאלות, בסוף יגנבו את האלוקים שלו מתחת לידיים. טוב אם תהיה עם השם אלוהיכך.
ימי אלול עכשיו עוד מעט ראש השנה, נגיד הוא תשובה ותפילה וצדקה, נתפלל, מעבירים את רוע הגזרה. מה זה וצדקה? זה גמילות חסדים, נכון? יש סיפור על משפחה, זוג שהיה להם ילד, והבר מצווה, עוד, כאילו שנתיים פחות מגיל בר מצווה, כן, גיל 11. השתחרר לאישה איזה קופת גמל עם 20,000 שקל, לא סכום גדול, אבל סכום יפה, 20,000 שקל. אמרו, אולי נשים את זה בקופת חיסכון למשך הזמן הזה. ואז אמרו, יש להם איזה קרוב משפחה, שיש לו ילד אחד בן 5, והם רוצים עוד ילדים, והם שמעו שיש סגולה גדולה, שאדם שמתעסק עם גמילות חסדים, שיהיה לו מזה ברכה, יהיה לו מזה ילדים.
חפץ חיים.
אז הם אמרו, הלכו למשפחה הזאת, אמרו להם, תקשיבו, קחו את הכסף הזה, תעשו עם זה גמילות חסדים, תלוו לאברכים, תלוו לאנשים. בזכות זה יהיה לכם ישועה. הוא בסדר. קחו את זה והתחילו ללוות, ובאמת היינו אנשים עם הכסף שלהם, ובאמת נולדה להם בת. בזכות זה נולד להם בת. עכשיו, מה קורה? הגיע הזמן של הבר מצווה, והוא רוצה למשוך את הכסף. הוא בא לקרוב משפחה, והוא אמר לו, תקשיב, הגיעו לך עוד הפקדות בינתיים?
שהגמח כבר יכול לישא מעצמו, כן. בלי הסכום הזה.
אז הוא אמר לו, לא, למה זה לא הגיע הרבה הפקדות? אם אתה לוקח את הכסף הזה, הגמח נסגר, אין יותר כספים. אז הוא נכנס ללחץ, מה לעשות, לסגור את הגמח או לא? הם פחדו לסגור את הגמח, בגלל סיפור שהיה בזמן החופץ חיים, שהיה איש אחד שהיה עושה גמולות חסדים, מלווה הרבה כספים. ונולדו לו הרבה ילדים, עוד ילד ועוד ילד, ברוך השם היה לו הרבה ילדים, ברכה. ויום אחד, תש כוחו, והוא רצה לסגור את הגמח, הוא רוצה להעביר את זה למישהו אחר. הוא בא לפני חכם, ביקש לך, אמר לו, לא, תמשיך, עושה לך סגולה, זה טוב.
כדאי לך.
או, אבל עדיין, אחרי כמה זמן הוא בא עוד הפעם, קשה לי, קשה לי, באמת היה קשה לו, והוא העביר את זה למישהו אחר. ואחרי כמה ימים, באמצע הלילה, נחנק לו ילד אחד.
שמר.
מילות חסדים ממש עוזרת, ממש מצילה. הוא מיד בא בפחד לרב, לקח חזרה את הגמח. אז הם גם אותו דבר נלחצו, אולי חס ושלום.
מה יכול לקרות?
מה עושים? הולכים לרב חיים קניאבסקי, כל מילה זה יעלו, הולכים לשאול אותו. הלך לרב חיים קניאבסקי ושואל אותו, מה לעשות? לסגור את הגמח או לא? רב חיים קניאבסקי אומר לו, אל תמשוך את הכסף. אומר לו, אז מה יהיה בינתיים? מה אני אעשה עם הכסף? מתי כן למשוך? אומר לו, תמשוך את זה בגיל 92. חיים, כל מילה זה יעלום, כי זה בגמרא, על רב חיסדא כתוב, שהוא חי בן 92, כי הם היו מתעסקים עם צדקה ועם חסד, וכל פעם שהוא היה מתפלל, אז עושה מיטרה, זה מה שרב חיים מתכוון, 92. אבל למה יעשה? הוא אמר, לא למשוך את הכסף, לא מושכים את הכסף, מה יהיה עם התפילין, עם
הבר מצווה?
ורב חיים בירך אותו, שיהיה לך כסף ממקום אחר. טוב? קרב הזמן של הבר מצווה, אין כסף, צריך בר מצווה, צריך תפילי, צריך לקנות קצת פטיפורי, מה יהיה? טוב, מגיע הזמן שהגיע התפילין, הגיע התפילין, תפילין מוכנות, הוא קבל טלפון באותו יום שהתפילין צריכים להיות מוכנות, שיש איזו תקלה, זה יהיה עוד שבוע מוכן.
עיכוב.
טוב, יש עיכוב. מחכים עוד שבוע.
אז יש עוד שבוע זמן לארגן את הכסף, לשלם.
כן. באותו יום, שבוע אחרי זה שהתקשרו שהתפילין מוכנות, הוא מקבל טלפון מקרוב משפחה שלו. הוא אומר לו, תקשיב, קרוב משפחה שלנו נפטר, הוא השאיר אחריו דירה, ושאל, תגדוי לי מה בדיוק כדאי לעשות, אמרו,
איזה צורה לחלק.
איך לחלק את הכסף, הוא אמר, למכור את הדירה הזאת ולקנות דירה קטנה יותר, ועם הכסף שנשאר, לחלק את זה בין כולם. זה מה שעשיתי, קניתי דירה קטנה ונשאר לי לחלק לכולם, לכל אחד, ואברהם, 20,000 שקל, בדיוק הכסף שהוא היה צריך, באותו יום הגיע לו. נפלאות דרכי השכחה, מי ששומע לכל חכמים, לא מפסיד.
מאוד יפה. תשובו ותפילו וצדוקו.
צדוקו, כן.
זה אחד העצות רב שלם שכתוב איך לזכות בדין, שאדם ייקח על עצמו משהו של צורך רבים, ואז כבר כל המעמד שלו משתדרג, שרבים תלויים בו.
רבים תלויים
לעשות
בו.
לעשות גמילות חסדים, זה אחד מהצעות שמובא. אז
שדנים אותו, דנים אותו בדין. כלפי הרבים, מה ההפסד של הרבים?
יכול להיות שהוא בעצמו לא משהו, אבל כיוון שהרבים צריכים אותו, אז נותנים לו...
וואו.
היה יהודי שנסע לשמחה משפחתית בארצות הברית, אח שלו מחכה לו בשדה תעופה, מקבל את פניו, מתחבקים, מתרגשים, כל המזוודות, כל המשפחה, ואז הוא אומר לו, בוא תתארגנו פה ליציאה, שהמזוודות יגיעו, ואני, אני יביא בינתיים את האוטו, עניין של כמה רגעים, עד שהוא אוסף את המזוודות שלו, הוא בא לצאת, ואז עוצר אותו איזה אדם, הוא אומר לו, אתה רב, היה כנראה היחיד שם שנראה לו, שואל אותו איך אני יכול לעזור, אז הוא אומר לו, אני יהודי, כן, הלבוש ככה אלגנטי, איש עסקים, אומר לו, אני בדרך לשיבה, האם זה בסדר איך שאני לבוש, האם זה קשר, האם זה מותר, אמר לו, תראה, אין שום הלכות מיוחדות על מי שבא לנחם איך הוא צריך להיות לבוש, אתה לבוש בצורה מכובדת, זה בסדר גמור. טוב, תודה רבה. אז הוא ממשיך ושואל אותו, אולי הוא ככה מאסס, אומר לו, תשאל. אמר לו, אולי אתה יכול להסביר לי, אני הולך לנחם את אח שלי, היה להם ילדה קטנה שקיבלה את המחלה ונפטרה. מה, איך אפשר להסביר את זה?
וואו.
מה ההיגיון? מה קורה פה? אז הוא שואל אותו, במה העיסוק שלך? אז אמר לו, אני מנהל רשת של חנויות שמוכרים בגדים, בגדי ספורט, בכל העולם. יש לו סניפים בארצות הברית, באנגליה, ביפן, בסין, רשת גדולה מאוד. ואני מנהל את הרשת מהמשרד. אז הוא אומר לו, אחד שנכנס לחנות, הוא לא יודע שאתה יושב במשרד בארצות הברית ומנהל את המשרד.
כן.
הוא נכנס, והוא רואה שיש בגדים במדף, והוא לוקח וקונה. הוא לא מעלה בדעתו שיש מישהו שיודע מתי נגמרת חולצה כזאת, מכנסיים כאלה, נגמרת סחורה. אבל יש מישהו מלמעלה שהוא מתפעל את כל המערכת. אמר לו, בוא נצא מפה, אנחנו יוצאים מהשדה תעופה, יש מלא מטוסים, איך הם לא נתקעים? עד יש מגדל פיקוח, שהוא אומר למטוס הזה, אתה נוחת פה, אתה נוחת עכשיו, אתה נוחת במסלול מספר A, אתה במסלול B. אבל אדם פשוט שרואה, הוא לא רואה, הוא לא רואה שיש את האנשים במגדל פיקוח שמנהלים את זה. ככה יש את הקדוש ברוך הוא, שהוא מנהל, הוא מנהל את כל העולם, אנחנו לא יודעים את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אבל זה ברור לנו שיש מנהל שמנהל את הרשת. שמנהל את הכל. טוב, הוא הודה לו.
שאלה, למה הסיפור?
הוא הודה לו מההסבר, מהמשל. אמר לו, תודה רבה, הייתי מאוד שמח להמשיך לדבר איתך, אבל יש לי טיסה. ועד אחרי שתי דקות אח שלו מגיע, הוא שם לב שבינתיים כבר עברה חצי שעה, שהוא מדבר עם היהודי הזה ומחזק אותו. הוא שואל את אח שלו, למה זה לקח כזה הרבה זמן? הוא אומר לו, לא תאמין, אני כבר כמה פעמים הייתי בשדה תעופה פה, אבל עכשיו אני לא הצלחתי למצוא את היציאה מהחינו, אני עושה עוד סיבוב ועוד סיבוב, ואני לא מצליח לצאת, ועכשיו הצלחתי. אמרתי לו, אומר, מספר אותו יהודי, אתה יודע למה עכשיו הצלחת? כי עד עכשיו דיברתי עם יהודי אחד, שאלו שאלות בהלכה, באמונה, וחיזקתי אותו. עכשיו נפרדנו, אז עכשיו הגיע הזמן שלך למצוא את החנייה. וככה הוא פוסע איתו ליציאה מהשדה תעופה, ואז הוא רואה את אותו יהודי עומד ומחכה כבר לטיסה שלו. אז הוא ניגש אליו ואומר לו, הוא מספר לו על אח שלו שנתקע שם.
כן.
ובדיוק כשגמרנו לדבר, אז הוא אומר לו, אז הוא מאוד התפעל מהסיפור הזה, ואמר שהייתי בבית ספר של יהודים בתור ילד, אז אמרו שיש לי דבר כזה שם, הוא ניסה להיזכר בשם, מאוד הפריע לו שלא נזכר. אמר לו, אני אעזור לך, אולי אתה מתכוון להשגחה פרטית. אמר לו, כן, השגחה פרטית. אמר לו, יש בעל רשת שמנהל את כל הרשת של העולם. השם יעזור. שנזכה לעבור את חודש אלול, את ההתחלה, וכל מה שקורה איתנו, הכל לטובה מטר, בואי רסבור.
אומן, להתקרב, להתקרב, ימים פתוחים, ימים גדולים. יישר כוח, להתראות.
יישר כוח, גיד שבס.